כן, ברחמה. שיעור מוצאי שבת קודש פרשת אמר. תשעת בשל. שיעור מוקדש להצלחת ידידנו הרב מנשה רטב ישם מהרה וחייהו ולהצלחת כל בני משפחתו שיחיו. שיתנדב לקרן להוצאת ספרי שערי יצחק. לעילוי נשמת הרב, רבי שלום בן יחיא זאבי ואימו מרת לאה לולובה בת משה. תהי נשמתם שרורה בשרורה החיים. כמו גם ברוכו יוסן לברכה, לברך מעשי הודעו ומכל שרורה ונזק יוסי לה וימלא כל משאלה לדבר ולברכם לדבר ולברכה אמן, כן יהי רצון.
אמן.
שיעור הקודם דיברנו על מה שנראה סתירה ברמב״ם לדין תעלה מקצת השם. הרמב״ם פרק ראשון כותב שאם אדם כתב ספר תורה קצת השם בתוך השיטה ממקצתו תלוי, יכול להיות בכמה אופנים. נניח כתב יוד והה ותעבר ה' תעלה למעלה, יכול להיות כתב יוד ה' והה ותעבר תעלה למעלה, או את האותה ראשונה, הרי בשם ספר תורה שלא כסדרן זה לא לעיכובה אפילו בשם השם, ככה פוסקים הלכה למעשה. אז אם כן, אז, או שזה תוך כתה כתיבה מאיזו סיבה עשה את זה, אבל בדרך כלל עושים את זה רק אחרי הכתיבה כדי שרוקשה שהסופר רואה שהוא שוכח. הרמב"ם פוסק שפסול, מצד שני הוא לא מביא את זה בפרק עשירי בין העשרים דברים שפוסקים ספר תורה. ועל זה דיברנו בשיעור הקודם, הבאנו את התירוצים של בעל קונטרסי השיעורים, הגאון הרב גוסטמן בראש ישיבת נצח ישראל, והערנו כמה הערות על התירוצים שלו. בסוף השיעור הבן שלי שאול שאל כמו שדחינו את התירוצים האלה, אז יוצא שהרשב"ץ צודק. הרשב"ץ אומר שהרמב"ם, הרשב"ץ כותב מפליא לחזות מילים כאלה בלי ספק ששכחה. אז אם כן, אז הוא טען, אז איך אפשר לדבר על להגיד רמזים, על המספר 20, אמרנו ועשה כסגור לחם, אם המניין הזה זה טעות יסודו, כאילו מה, מה המקום להתחשב בזה? עניתי לו שנכון שהתירוצים של שהוא כתב לא קשים לקבל אותם, אבל אולי יש תירוצים אחרים, וראיתי שיש תירוצים אחרים באחרון, אבל לא עיינתי בהם. אז זה אני רוצה פרסה של להשלים בשיעור הזה את הדבר הזה. זה בקשר את, על השאלה הזאת, זה שאלה אחת. יש כמה שאלות קיבלתי גם בנושא הזה. זה הרב אורי אוחיון, השם שמרו והיהו, הוא שואל, דיברנו על זה שמשה רבנו, הרי כתוב הגמרא במסכת זבחים על, על הפסוק באשר כתוב ואת עיר החטוף שורף דורש דורש משה והנה שורף, הרשת שמיני. כתוב הגמרא אומרת, תודה ולא בוש, למר לא שומעתי, אלא אומר שומעתי ושוכחתי. אז הוא טען, זה לא ראיה. משה רבן שכח, כתוב שזה יצא מתוך הכעס. הוא כתוב, ויקצוף משה, קצר, ויקצוף על משה, על אלעזר ואל איתמר ואהרן, מתוך הכעס שכח, זה לא ראיה שסתם ככה יכול להיות שכח. עוד דבר שמישהו העיר מבני תורה ששמע כאן מדברים, הרמב"ם שכח, אז הוא אמר, התבטא בצורה חד וברורה. טוב, אז אם כן ירד הערך שלו בעיניי. אני רוצה להסביר את הנושא הזה. זה השאלה השלישית. השאלה הרביעית לידידנו הרב אורן תביב, ששלח את הערות שלו בכתב. זה עוד מהשיעור של פרשת מסורה. ואינה מה שהזכיר כתר בשיעורו, שלא ייתכן לומר שמעריץ ידחה את עדות רבנו אברהם מן הרמב״ם, שאביו תיקן את הנוסחה עלינו חייב כרת. דיברנו על העניין של מי פירות אינם מחמיצים, שהרמב"ם כותב נוסחות מצויות, שהרמב"ם כותב מותר באכילה. רבינו אברהם בן הרמב"ם מעיד שהרמב"ם חזר בו, גרד את זה, ותיקן בכתב ידו, לא, במקום מותר באכילה כתב אינו חייב כרת, שמשמע שזה אסור לכתחילה, בכל לפחות, אם לא, אולי אפילו איסור רב, בכל אופן, לא שזה מותר. רציתי להעיר שכבר מצינו בפוסקים שהביאו את אותו של רבנו אברהם בשם אביו ולא קיבלו את דבריו. אם כי מצד האמת קשה לתפוס עדות מי שהיה קרוב ביותר להבין. זאת אומרת, הוא מבין שזה כאם רבנו אברהם מעיד, אז קשה לתפוס, אבל במציאות, אז מה הבעיה שמעריץ את זה? ודיברנו שמעריץ כותב, אלא שאנחנו מכשירים את ה... וסומכים על ההיתר הזה של מפירות אין המחמיצים, לכן מה שסמכו על העניין של התינון, אז זה מה שאמרתי לדבר, והמעריץ דוחה את זה. אז הסברנו שהמעריץ לא דוחה את העדות של רבי אברהם מן הרמב״ם, אלא הוא אומר שזה לא את ההבנה שלו במה הרמב״ם חזר. אז הוא טוען, למה לא? זה בהחלט יכול להיות שהוא ידחה את העדות שלו, והדברים כפי שהוא דוחה, ככה שהמעריץ מתכוון לדחות את זה. לעת עתה זכורים לי מספר דברים. מרן הכסף משנה בלכות אישות, לא קיבל עדות רבנו אברהם שהביא ציון לתקן הגרסה של קידושי כסף גם מן התורה. לפי הנוסח הרגיל שבספרי הרמב״ם, כתוב שיש, למרות שיש שלושה דברים שאישה מתקדשת, אחרי זה אשתו רבייה, הרמב״ם כותב שכסף זה מדרבנן. והבן של הרמב״ם מעיד שהרמב״ם חזר בו ותיקן שכסף זה גם כן מן התורה. אז אומר הכסף משנה, מכל מקום לי נראה שאין עדותו נכון. חד וחלק. אז מה הבעיה שגם מעריץ יגיד ככה? בית, הזיב משנה בלכות שבת לא קיבל את דברי רבנו אברהם בשם אביו, בהבדל של פן פסיק רשע למלאכה שאינה צריכה לגופה, והסביר להפך. כן, הבנו את זה בזמנו. ג' יתרה מזו, מערך קסר זצ"ל לא קיבל תשובת רבנו הרמב״ם וגם את עדות בנו. אפילו שלא הזכיר את שמו של רבנו אברהם מפורש. יש לתקן את הגרסה, מי שאוסיף הוקרה בארבעת המינים לא פוסל, ועדיף לגרוס פסל. בלכות לא לאו, רמב״ם כותב שאפשר להוסיף, יש להוסיף בהדס, יש לו להוסיף בהדס, כאילו בשביל סידור מצווה מותר להוסיף בהדס, בשאר מינים, אם הוסיף בג'רה, פוסל, ככה כתוב ברמב״ם, ברמב״ם הרגיל, והבן של הרמב״ם מעיד שהרמב״ם תיקן לא פוסל, חזר בו, שאין עניין להוסיף, אבל מי שהוסיף לא פסל. נו, אז יש עדות כזאת, שהבן של הרמב״ם מעיד שהרמב״ם תיקן, ובספר שם טוב הוא דוחה את זה. אז רואים שהם לא התחשבו במה שכותב הבן, בגופו של עניין הם מדברים. ממילא לפי דרך זו יש לו מה שגם מעריץ הלך בדרך זו, בעדיף את הגרסה המקובלת ברמב״ם, שהיא גם גרסת כתבי התאמה, שהעיסה שאני רואה שמפרות מותר מחתחילה, אין מצד שכך פסקו ראשונים רבים, והם ככה מקובלת לראות, לעין עזר בחרמה, בברכת הגדיל תורה לדיר, אורם תביא. טוב, רק עכשיו בקצרה אני אתייחס לזה, כי צריך לדבר על זה יותר בעריכות, על כל הנושא של קידושי כסף. זה נכון מה שכותב, שכותב בספר זיו משנה, והאמת היא שהרבה דנו בזה. הוא כותב, עיין, כסף משנה כתב, מה יפרש במלאכה שאינה צריכה לגופה, פסיק רשע, אז הוא מביא את רבי אברהם מן הרמב״ם, זה לענות דתי זה תמוח, אבל יש לומר בדיוק הפוך, מלאכה שאינה צריכה לגופה, בכלל לא מכוונים במלאכה. יש עריכות על זה. בקשר לשם טוב, האמת היא שלכאורה, כאילו זה רבי חיים קיסר טען טענה חזקה, איך אפשר להבין אם הוסיפו את ג'ורה לפוסל? איך אפשר לקבל את זה? אבל אם גרע לפסל, ודאי שפסול. אם גרע, מה מי שיעשה, אז ודאי שיהיה פסול. אז לא יודע, טעות זה כאילו התיקון הזה. אבל האמת היא שכבר עבדנו על זה בזמנו בספר בארות יצחק, כבר לפני שנים רבות, ודף רשמם בית, מי שיראה, כבר הסברנו את זה שהכל אמת ויציב, פשוט מאוד, הרי גם שלושה הדסים זה מחלוקת תנאים, אז אם יש דעה שקשר הדס אחד, אז אם כן אז מה, אז לא פלא שיכול, כן, והתייחסנו לשאר הדברים שם, בקיצור הדברים של רבי אברהם בן הרמב״ם בהחלט אפשר להבין אותם, כן, אי אפשר להחיש את זה, אבל רק עוד צריך להיכנס לדברים אחרים באופן כללי. זה שאלה הרביעית. שאלה חמישית של ידידנו הרב אסף לוי, זה בנושא אחר, אבל זה מעניין הדיומה. הוא שואל בקשר למסע עשירה, בפושדו, למה אנחנו אומרים שזה אסור בהחלט, שזה דין של חמץ שעבר עליו בפסח? טוב, סבר, זה שאלה המורה, יש ראשונים שכתבו שזה איסור כרת, אבל סוף סוף, זה לא לפי כל הדעות. אז אסור, אבל להגיד שיש איזה חמש שעבר על הפסח, הרי זה שחמש שעבר על הפסח זה לא איסור עצמי, זה כמה נקרא בי שמעון, שזה רק נס. החכמים כנסו, זה לא איסור מן הדין, זה רק נס. כמה שיש דעות שזה מותר, אז אפשר לסמוך על זה. לא מופקע, זה הטענה שלו. כן? אבל האמת היא שיש כנראה עוד כמה, יש כנראה מצות, מצת ביצים, יש כמה שעושים מצה עשירה וכמה סגנונות. אם זה אחר של רבנות, אין לך נאמה, ולא בכלל זה בעיה, סתם, אם יש בעיה של כשרות סתם כללית, אני לא מדבר. זה בעיה שמבחינת כשרות, רק שיהיה בעיה של, של מבחינת אמץ, שעבר עליו בפסח. אם זה רק זה הנושא, אם יש עוד בעיות כשרות אחרות, אני לא מדבר על זה. נדמה לי שיש 4-5 מפעלים שעושים מצע עשירה, אולי הם לא כל כך נפוסים. בכל אופן, למה אנחנו אומרים שזה דין של חמץ שעבר עליו בפסח? אז למה אנחנו לוקחים את זה בצורה חזקה? אז זה פשוט מאוד. התפרסם בזמן האחרון, באוצר גיליון כבזן, תמיד חכם אחד שישב לברר את הנושא הזה. אז חוץ מכל הבעיות שיש, כמו שאמרנו, שיש לפי כמה ראשונים, שזה נחשב מחמצת, כיוון שזה החימוץ שבא על ידי דברים אחרים, החומרי התפחה, מה שכמובן בתוספות בפסחים דף כ"ט, על שמרי יין שעשו החמצה, שזה גם כן, זה מחמצת שהתורה עוזרת, זה לא החמיץ עם מים, זה החמיץ משמרים של יין, אבל סך הכל היה החמצה, לא בצורה רגילה, בצורה אחרת, זה גם זה נחשב מחמצת. אז זה ממכן הוא הדין לחומרי התפחה הכימיים, כל דרך שתגיע להחמצה, זה לפי שיטתם, זה חיוב כרת. כתוב, כל יוכל מחמצה ונחרטה, ככה זה לפי השיטת הריבה שם בתוספות. אבל הנקודה היא שבאוצר גיליון כבזן התברר משהו נוסף. הוא כותב ככה בדף נונזן. פשוט יביע עומר חלק ת' סימן ממגימל, הרי מי שהתיר את הפפושדו, הרב עובדיה יוסף, שכבר עשרות שנים הוא שתמיד היה מדבר על היתר, אז הוא אמר שמלח לא ישימו אבל בעיסה הזאת, כי זה משקע שנוצר במים, והוא חושש לסוברים שדינו כמים. ומבואר בשולחן ערוך שהוא חושש לסברה שמלח זה כמו מים. אין כל טעם לאסור לתת בפפושדו מלח, ויחד עם זאת להתיר לשים בחומרי התפחה. למה? כי גם המלח לא קיים במים שיורדים מהשמיים. ברור שתוספת של משקע שנותר בתוך המים, לפחות כמו חומר התפחה שנותר במים. אם זה אסור, גם זה אסור. יש נתון שהוא לא ידע. חומרי התפחה נותרים מלכתחילה בתוך המים. חוץ מכל השאלות שהתעוררו ודנו בהם, אבל יש עוד דבר, שבעצם החומרי התפחה האלה נעשים עם מים. מה פירוש? אז אם כן, מה יש לנו פה? בעיה של מי פירות עם מים. מי פירות עם מים, אז לפי כל הדעות מחמיצים. יש דעות שזה ממהר להחמיץ. ככה, הרבה ראשונים שסוברים שזה ממהר, אז כבר הם סוברים, לא ממהר להחמיץ, אבל זה כמו חמץ רגיל. ובמציאות, בהכשרים שמכשירים את זה, הם לא מתייחסים בכלל, לא ממהרים. עושים את זה עיסה רגילה, לא צריך שיעור הילוכמי, זאת אומרת, אין שום הקפדה על הזמן, כמה הזמן תשאר עיסה, כי הם חושבים שזה לא מחמיץ. יכול להיות גם כמה שעות שזה הדין של מפרות. אבל אם יש איזה דין מפרות עם מים, לפי זה נראה שגם הרב עובדיה יוסף היה מסכים שיש לאסור את המצה העשירה נמכרת כיום, אילו היה יודע שחומר התפחה נעשה ממים. זה בדף נ"ח, בדף ע"ה, יש מאמר ארוך גדול על כל הנושא הזה, ויש פה הרי כל העניין של כשבא מים למפרות, הרי יש נדון בשולחן ערוך בקשר ליין, שהרי שמים מים בתוך היין כדי להתיר מגע של גוי, ואז השאלה כאילו, מתי מתבטא למים שנכנסים בתוך היין, שיש לזה דין של יין, למרות שבעצם מעורבה בזה מים. אז יש בזה פרטים, ודנים בזה הרבה אחרונים, מתי שזה נחשב שזה מתבטל, ונחשב כחלק מהיין, למרות שבזה מים. בנידון דידן, גם אם ננקוט כפי מה שאומר המשנה ברורה, שזה דעת רוב האחרונים, שמען שנוסף לפני התסיסה אין בזה איסור, אבל הקלתי יש חשש מצד המים שנוצרים מהביסולפית, לפי מה שהתברר במציאות מוסיפים ביסולפית אחרי התסיסה. אם כן, לפי שיטת רוב האחרונים, זה הזמן שעשו תוספת של טיפת מים. וכל זה הם ילושו בלי אבקת אפייה. בנדון מצא עשירה של ימנו גר עטפייה, המים שנוצרים מחומר ההתפחה נכנסים בעיזה כמים בפני עצמם בזמן הלישה. וכולם עוזרים את העיזה כמים נכנסים מים כל שהם בזמן הלישה. דף עין וב. אמרת, אולי אין לדמות זה למה שכתבו הפוסקים, חלק מהפוסקים על מלח, שיש להכיר כשהוא מועד. מלח שמועד, הרי בעצם אנחנו מתירים, הרי אבותינו נהגו להכניס מלח בעיסה, אבל מעט. אז מה, אבל פה מדברים על הרבה, אבל א', אבל זה בכלל לא דומה. מלח שנכנס לעיסה הוא לא נוזלי. המלח, כשמכניסים האישה, זה כולו כבר, כאילו, זה פנים חדשות באו לכאן. ומכניסים את זה לא בצורת מים, מכניסים את זה בצורת מלח. הפוסקים דנו להשאיר אותו כמים בשביל שהוא בא ממים. אלה שכן, אלה שמחמירים, וגם בעצם עשו חילוק, תלוי מאיפה המלח בא. אם זה מלח שבא מהים, או מלח שבא מהחפירה, מלח שכאילו, שנוצר ביבשה. אז בזה, אז טוב, אז הוא אומר, זה כאילו, כי זה דבר מועט, השתנה. לא דיברו על מים חדשים שנוצרים בפגישת המלח במוצר אחר, וכי לא נוצרים מהמלח מים שנוכל להקדם כמהות נפרד מהמליחות. בקיצור, הוא כותב, המסעת מלח במים אין שום תהליך של יצירת מים חדשים. ואם לפני הכנסתו למים הוא יבש, הוא גם לא מכיל מים בשל עצמו. בקיצור, לפי הבירורים האלה, יוצא שבעצם צריכים לאסור את זה לפי כל העם. זה כבר לא שונה במלאכת, לפי כל הדעות זה אסור. אז לכן, לקחנו את זה בצורה מושלמת, שזה, כן, שאין פה שום צדר יותר, אפילו בדרבנן. כי למעשה, הכלל הוא מובא במשנה ברורה בסימן תמח בשעה ארוך כתוב חמץ נוקשה אפילו בעיני לא אסור בעיני אחר הפסח. חמץ נוקשה פירושו חמץ לא גמור, אז אפילו שזה נמצא זה מותר אחר הפסח, אין איזה דין חמץ עבר על הפסח. והמגן אברהם מתיר אפילו באכילה. מביא פה במשקי תשובות את הסדחמת, הסדחמת מעריך על הנושא הזה, אבל הוא מביא את זה במסקנה. דבר שאסור לעשות בפסח מן התורה אסור אחרי הפסח, ואם האיסור הוא מדרבנן, אז זה מותר לא באכילה, רק בהנאה. רק לפי המגן אברהם זה מותר גם באכילה. אבל לפי מה שאנחנו אומרים פה, יש פה צדדים של דאורייתא, לפי הרבה ראשונים, וגם אלה שאומרים שזה מדרבנן, בכל אופן, לפי מה שרוב האחרונים פוסקים, אז בכל אופן, הכי הרבה זה מותר בהנאה, אבל לא באכילה. אז אם כן, נושא שאפילו בעצם אפילו לילדים אי אפשר לתת. לא לפני פסח ולא אחרי פסח. תגלו המר בפסח עצמו, שזה שאלה חמורה מאוד. בקיצור, תמיד זה עשו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נחזור לנושא שדיברנו. הרשב"ץ אומר שיש סתירה ברמב"ם. אם בפרק י' הרמב"ם לא מנדה ב-20 פסולים, אז בעצם צריך להיות פסול. ומה שלא, וכמו שכתוב בפרק א', אינך למה, גם זה נכנס לחשבון. הבאנו את התירוצים של בעל קונטרסי השעורים, והקשינו עליהם. הוא אמר, אני אדבר על התירוץ הראשון והאחרון. תלה מקצת השם בשיטה, כתוב ברמב"ם פסול. ולמה אתה לא מונה את זה בפרק עשירי, בכלל 20 דברים? אז הוא אומר, בגלל שזה לא פיסול מצד הספר תורה, זה פיסול מצד השם. השם לא מאוחד, לא מושלם. ובתירוץ האחרון שלו הוא כותב, עוד יותר, שבספר, אם שם השם הוא לא מושלם, אם לא כתוב בתוך השורה את כל שם השם, חלק מהאותיות השם הם כתובות למעלה, אז בספר הזה יש כן קדושת ספר תורה. למה יש בזה קדושת ספר תורה? כמה שהפיסול הוא לא מצד ספר תורה, הפיסול הוא מצד השם. תמהנו על זה, אמרנו שבדיוק הסברה הפוכה, אז קל וחומר. אז אם אתה אומר לי שזה אפילו לא בספר תורה הפסול, אז קל וחומר שהשם בזה קדושת ספר תורה. זה לא מובן. אבל מה שהוא כותב בהתחלה, למרות כמה שתמהנו עליו בשיעור הקודם, אפשר אולי להעמיד את הדברים שלו, וכן. ראיתי שבעל רבי יצחק אלחנה ספקטור, בעל באר יצחק, הוא כותב תירוץ דומה, אבל התירוץ שלו מיושב יפה. הוא אומר תירוץ במילים, הוא בא מכיוון אחר, ואפשר, מה שתמהנו על הבעל קונטרסי השעורים, איך הוא אומר שעם קצת השם, למה נפקא מינה? אז מה, אז יש ספר חומש, שכתוב שם את שם השם, וחלק ממנו, וחסר חלק מהשם, והשלמנו את הוו מעל השורה. אז מה, זה פסול? אסור לעשות את זה? התשובה היא כן. לא, אולי לא לפי כל הדעות, אבל יש דעות שזה פסול. זה מה שאומר הבעל באר יצחק. מה רבי יצחק? הרמב״ם לא מנע את זה בכלל, ה-20 דברים הפסולים, בגלל שזה פסול לא רק בתורה, אלא גם בנביאים וכתובים. כך הוא כותב, בשו"ת שלו, שו"ת בארץ ה"ק, סימן כ"א. יש, או ככה, יש עוד נידון. יש נידון, אמרנו שספר תורה מותר שלא כסדרן, נכון? ספר תורה שאם נכתב שלא כסדרן זה קשר, נכון? אומר בעל גנת ורדים, חידוש, שגם בספר תורה, שם השם על כפנים חייב להיות כסדרן. את שם השם חייב לכתוב על היות, על כחי. אם תכתוב את שם השם לא כסדר, זה פסול, זה לעיכובה. לא הסתכלתי כעת מה הטעם שלו, אבל יכול להיות שזה עניין של כבוד השם, שכותבים אותו לא כסדר. וכאן וחומר, לפי הסוד, בוודאי שזה, ששווה כאילו שיש עניין, שזה מהלך שלהם, מה רומז היות, מה רומז היית, לכתוב אותו לא כסדר, זה, אתה משנה את המהות שלו. בכל אופן זה מה שהפסק שלו. הבאר יצחק ספקטור, ביצחק חולק על זה, הוא אומר לא. אומר אם כן, מה אתה אומר לי? שם השם, השם לא כסדר זה פסול? איפה זה כתוב בעשרים דברים של הרמב״ם? עשרים דברים של הרמב״ם, לא כתוב דבר כזה. כתוב וכתב הזכרה בלי כוונה. אבל אם תכתוב הזכרה לא כסדר, כמו שאמרנו, תמיד אחרונים מדייקים, עשרים דברים שהרמב״ם כותב, מה שלא נכלל, פרושות זה קשר. אז זה אחת ההופעה שלו, הוא מביא הרבה ראות, זה אחת הראיות שלו. יש לו הוכיח מהרמב״ם, שלא חשיב לפסול הזכרות שלו כסדר במניין הפסולים שמנה שם, כמו שמוכיח טור הזהב מזה שהוא לא מנה לפסול שני דברים. אבל הוא אומר, אבל לא, אבל זה לא ראייה. הוא אומר, אז אם זה ראייה, זה לא, הרמב״ם הרי כתב, שכתב, תלה מכתב, שפסול, למה לא מניתי את זה? אז זה מכתב, הנה, אתה רואה שהוא לא כתב, עוד הלכה, שהוא כתב את זה עצמו, אז אולי זה לא הוכחה. אז הוא אומר, לא, לא, זה יש לי תירוש. לפי מה שכתוב ביאור הדעה, שאין לחלק בין ספרי תורה לשאר הספרים, כתב השאר שם לפרש שקצת השם תלוי פסול עליו בשאר הספרים, בין בחומשים, בין בנביאים וכתובים, לכן לא מנע הרמב״ם זה. אבל לא פסול שיהיה בשאר הספרים, לכן אמרה הוא לא מנע, כן. אז אם כן, לכן הוא מנע, כי לשאר השאלה, אולי זה פסול גם בשאר הספרים. הוא אומר ככה, הרמב״ם מונה דברים שפסול בספר תורה. אם זה דבר שפסול גם בנביאים וכתובים, לפחות מדברים, הנביאים וכתובים, כמו שאצל האשכנזים, שקוראים הפטרות בתוך הליטאים, שקוראים את הנביאים, הפטרות בתוך הנביא, בגלילה, כמו שגם היה בזמן חז"ל. כתובים, נביאים וכתובים, גם כן על גלף, כדיני ספר תורה. אז גם שם יש דין בנביאים וכתובים לכתוב את זה, את שם השם, כן. ואמר המקור שזה ספר התרומה, זה מובא בבית יוסף, וגם הרמה מביא את זה שם בהגה, רק בטעות שם התפיסו את ההגה לא באותו סעיף, לא בסעיף אחר. אז השייח מעיר שצריך להחזים את זה על הסעיף הזה. אז יוצא שיש לנו פה הלכה, שהשם השם מקצתו בשיטה מקצת התלוי, זה לא דין רק בספר תורה, זה גם בנביאים וכתובים. הרמה מונה מה בספר תורה. אז אומר בעיר יצחק, אז אם כן, אז אולי אז גם בהזכרה זה ככה, אולי גם זה פסול בשאר הספרים. אחר כך הוא גם פסול שיצא מחוץ לדף, בסוף אחר כך, בסוף דבר הביקתי. אפשר גם בפסול יצא מחוץ לדף, גם שיהיה אפשר לספר. זה התירוץ שלו. לפי זה, אפשר ליישב את הקונטרסי השעורים, כאילו זה שבאמת אין לכאן אמת. אבל, גם אבל אמרת, קשה כבר להתווכח על התירוץ הזה. אבל אין ברמב"ם את ההלכות של נביאים וכתובים, כאילו להגיד שהרמב"ם כתב את ההלכה הזאת, אם היה ברמב"ם הלכות של נביאים וכתובים, יכול להגיד שזה שייך למקום אחר, הרמב"ם לא הביא את זה פה. אבל, בכל אופן, לא תמוה כל כך התירוץ שלו הראשון. אבל מה שהוא אומר בתירוץ האחרון, שיש בזה קדושה ספר תורה, זה ודאי תמוה. זה כמו שדימנו לחק תוכות. חק תוכות זה פסול, חק תוכות פסול לא רק דווקא בספר תורה. הרמב"ם לא כתב את ההלכה של חק תוכות, כי זה לא דין בספר תורה. כל מקום שצריך לכתוב זה פסול חק תוכות. אז אין לי שאלה למה הרמב"ם לא כתב את זה, כי זה לא דין שקשור לדיני ספר תורה. זה פסול גם בספר תורה, אבל לא בדין ספר תורה. כל מקום שהתורה עומד לכתוב. אז אם כן, יוצא אבל פה, בנושא של מקצת השם בשיטה ומקצתו תלוי, אז אם ההלכה הזאת הייתה גם בנביאים וכתובים, בסדר, אז עכשיו אני מבין, זה לא פסול מדיני ספר תורה, אז זה פסול גם בדברים אחרים. הרמב"ם לא מונה את זה, כמו שהוא לא מונה חק תוכות, כי זה לא דווקא בספר תורה, זה תירוץ טוב. אבל לבוא ולהגיד שבשביל זה יש לו קדושת ספר תורה, זה נשמע לי מוקצה מן הדעת. יש תירוץ אחר של בעל אור שמח. בעל אור שמח אומר, נגענו בזה קצת בשיעור הקודם, אבל אז לא ראיתי את האור שמח, שבעצם למה לפסוק מקצת השם בשיטה ומקצת אותו לפסול? זה רבי שמעון שזורי. אז יש נידון בכלל עם הלכה כמו רבי שמעון שזורי בכל דבר או רק בדברים מסוימים. הגמרא אומרת שבגמרא בחולין והתוספות שמדנים גם בסוגיה שם במסכת מנהות, שרק הלכה כמוהו במסוכן, בתרומת מעשר של דמי, לא בכל דבר. אז הוא אומר שלכן הרמה מסתפק, הרמה מסתפק, האם הלכה בזה כמו רבי שמעון שזורי שזה פסול, או כמו רבי יוסי שזה מותר. אז לכן, אז הרמה הוא כתב פסול, פירושו זה מסתפק. אז אחרי, אבל הרמב״ם לא יכול לעשות פרק עשירי ולהגיד שזה פסול. כי מה שפסקתי שזה בפרק א', שזה פסול, זה רק מספק. ככה זה המהלך שלו. ושבעתו עוד נידון, אם זה במשניות, בברייתות, הרי פה זה ברייתה, אז אולי במשניות הלכה כמוהו, בברייתות אין הלכה כמוהו. הסתפק הרמב״ם. אז הוא, כן, וככה, לכן פרק עשירי הוא מנע את הדברים הפוסלים, כמו חמש, הוא לא מנע את זה. דין מה, אולי הלכה כרבי יוסף? יש בזה קדושה של התורה. וזה ברור, הוא כותב, בחינם כתב התשבץ דברים שאינם כדאים לחוטבה. הוא לא אמר מה התשבץ כתב, כן? הוא לא מצא חן בעיניו שלהגיד שהרמב"ם שכח, אז הוא כתב, בחינם הוא כתב. מה אתם, מה נראה לכם את הצירוף הזה?
הרמב"ם לא כותב, אין לכתוב ככה,
הוא פסול. כתוב פסול, כן. מה אני אעשה? כן, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול? האור שמח כתב כותב שזה ברור. אנחנו לא מגיעים לקרסולי רגליו, אבל מותר לנו לפחות לשאול שאלות. כן, לא יודע, זה נשמע, כן, זה נשמע תירוץ זהוק. הוא אומר שזה ברור. הוא בעל הבית על הרמב"ם, האור שמח. אבל מה נעשה לפי כותב דעתנו? לא זכינו להבין את זה. הרמב"ם כותב פסול, אתה אמר לי שפסול מספק. צריך להיות למדן כדי הרמב"ם לעשות להיות תעשה חשבון, פרק עשירי לא הבאתי, פה כתבתי, אז תמיד זה פסול מספק. אבל מה אני יכול לעשות שגם הפרי מגדים כתב כמו פלא ופלא, פרי מגדים בלי קשר לאור שמח כותב את זה אותו מהלך, והוא כותב כלל, וזה סתם חשוב לדעת, הדברים עצמם הם נכונים ודאי לפי כל הדעות. הרי בספר תורה, כשיש ספר תורה מוצאים פסול בספר תורה, אנחנו הרי בדיעבד סומכים על תשובת הרמב"ם, שמה שקראנו כבר יצאנו איזה חווה, ורק מוצאים ספר חדש, ספר שני, כדי לקרוא את המשך הפרשה. אז למה? זה כי הרמב"ם מביא בתשובות שספר תורה פסול, מותר לקרוא בו. מותר אפילו לברך עליו, ככה דעת הרמב"ם בתשובה, ומביא שגדולים שספרו כך. כלומר שספר תורה זה לא חפצה של מצווה, זה לא אתרוג, שאם האתרוג פסול אתה לא יכול לברך עליו, לא פסול. ספר תורה זה איך אתה מצא לקרוא. מי שהספר תורה שלו פסול, הוא לא קיים מצוות כתיבת ספר תורה, אבל לא שאסור לקרוא בזה, מצא לקרוא בזה. על פי זה, הנהיג מהר"י ברב, מה שהתקבל אצלנו הלכה למעשה, שמה שכם מוצאים פסול באמצע קריאת התורה, אז לא חוזרים מהתחלת הפרשה. כי מה שקראנו יצאנו לזה חובה, אז אנחנו רק קוראים מכאן ואילך. כי סומכים בדיעבד על הרמב"ם. אומר הפרי מגדים, כל זה אם זה ספק אחד, אבל אם יש ספק ספקה, דהיינו, אם יש מחלוקת אם זה פסול, אתה לא חייב להוציא ספר תורה אחר. כל שיש ספק, לא צריך להוציא ספר תורה אחר. אם עשה פתוחה או סתומה או להיפוך, מוציאים ספר תורה אחר. אבל אם לא עשה 9 אותיות חלק, הרי יש מנדה אמר ש3 אותיות מספיק. אז אם יש הרי שיטת רבנו דם, ש3 אותיות זה גם נחשב שיעור פרשה. אז יש דעה כזאת. וכן אם יצא השם חוץ לדף, אם כתב את שם השם, חלק בתוך השורה וחלק יצא מחוץ לשורה. אז יש מחלוקת אם זה כשר או פסול. יש כאלה אומרים זה פסול. אז כל ספק לא מוצאים אחרת. הוא מביא את הרמב"ם עכשיו שלנו, תלה מקצת השם, פרק עשירי הוא לא מנע. אז הוא לא מנע. הוא אומר, אפשר. שלא קוראים בו רבים דווקא תעשים, אבל מקצת השם אפשר ספק הוא. שמעתם, הוא בדיוק אומר מענה, כמו האור שמח בדיוק. הוא אומר, אולי זה כנראה זה ספק, הוא לא מסביר למה זה ספק. אבל הוא אומר, אולי זה לא ברור, אולי הוא מתכוון פשוט. כמו שבגמרא זה מחלוקת, רבי יוסי ורבי שמעון, כן, אז מחלוקת, אז זה ספק, כן, אולי מסתבר שזה מה שהוא מתכוון, אז זה בעצם זה פחות או יותר מה שהאור סמי אומר, אז קוראים בו, כי זה ספק ספקה. לפי זה כל ספק פלוקתה עם פסולה או עליו, יכולים לחתר לקרוא בו, מה יתאם בו, אבס וכן. ככה גם הוא מטרף, מה אני אעשה, שני גדולי עולם עוברים ככה, ואנחנו לא זכינו להבין. זה כבר אמרנו פה, תירוץ, זה כבר תירוץ, תירוץ, אמרנו באר יצחק, זה תירוץ נגיד חדש להיום, אור שמח זה תירוץ שני, שמו עכשיו תירוץ שלישי, פעם מלאכת הסופר, רבי משה זברה. הוא אומר יש לי שואל, למה הרמב"ם לא כותב את אם כתב מקצת השם בשיטה מקצת הזאת אלו פסול? שמו תירוץ. אולי זה נכלל, ואם כתב אזכרות ולא כוונה. שמעתם, הרי הרמב"ם מביא הלכה, אם כתבתי אזכרות בלי כוונה, פסול. אז אם אדם כותב בכוונה, יכול להיות שהוא ישכח חלק מהשם, אז פירושו שהוא כתב בלי כוונה. אתם מסכימים לתירוץ הזה? נראה שאתם מאחים. לא, אתה יודע כמה, איך הסתבכו, איך לתרץ את הרמב"ם הזה. כן, אף בקיצור, שאול שאלת סדק זו בשאלה. כל התירוצים שיש, דחוקים. והוא בעצמו לא מסכים לזה. הוא לא מתיישב. מה, אפשר לכתוב בכוונה לחסר מקצתו? מה, זה טענה. לפעמים אדם כותב טבע, הוא יודע שהוא כותב, אבל הוא חסר. מה, זה יכול להיות, כן, התכוונתי כל הכוונות. בכל זאת, בפועל בשעת הכתיבה, הסחתי דעת. ספר מסעת משה. הוא בכלל, כן, הוא גם, כן, הוא אומר, מה שהרמב"ם מתכוון לפסול, הוא לא התכוון לפסול בדיעבד. זה פסול לכתחילה. זה מעניין, כן. חלק ב' סימן ט', שו"ת מסעת משה, רבי משה ישראל. לא עלה על דעת הרמב"ם לפסול בדיעבד. וזה, הוא מביא ראיה שגם הטור הרי לא פוסל בדיעבד. והראיה שהוא לא כתב את זה במניין הפסולים. וסימו מה הוא אומר? אחר כך הוא אומר בדף רשפי ט', דיבור נתיב, והנה, אין הדברים אמורים אלא לגבי הסופר בשעת כתיבתו, שעדיין הספר לא נגמר. שמוע איזה עוד תירוץ. הוא מדייק בדברי הרמב״ם, שהרמב״ם כותב, הוא מדבר בזמן, בתוך כתי הכתיבה. אם אדם כתבת בשעת הכתיבה, תתלה בין השיטין, אז הוא מדבר כאילו מדבר עם הסופר. או אם נגמר, ולא, או שאפילו עוד לא גמרת את הספר, או אם גמרת ועוד לא קראו. אז זה לך תחילה. לפי כך, אני אמר מקצת השם, כתב שזה פסול, כי בשעת הכתיבה מיירק, וכך בתשובות שלו. בחיבורו הוא לא כתב את הפיזול הזה, וגם לעשות לך תהילה, כן. על כורחנו ככה לפרש את דבריו, הואיל ובחיבור הוא לא כתב, זה מדבר כאילו, מה יש בתשובות של הרמב"ם מודן, כשחלק מהשם בשיטה, חלק מחוץ לשיטה, הרמב"ם פסול, למה לא כתבת את זה בחיבור? אז הוא אומר, כי הוא מדבר עם הסופר, בזמן הכתיבה, אבל אם הספר נגמר, וקראו בו בציבור, נגמר, הספר הזה כשר. לא ירדנו לסוף דעתו, עד כדי כך. חתם סופר, גם כן בשו"ת, בסימן ח', הוא מביא דדן בזה, מה שכתב פאר הוא מעלתו על הרמב"ם מנה, למה הוא לא הקטלה תהיית השם? בקיצור, הוא מעריך גם על הנושא הזה, ובעצם הרשב"ץ גם כן בעצמו כבר חשקה, הוא אומר שזה נקרא שחסר השם. אם שם השם בשיטה בחלק למעלה, זה נקרא שזה חסר.
חסר
עוד. צריך להיות כתוב, שם השם פה. למעלה, זה פירוש הזה חסר. הוא מעריך על זה ועושה חילוקים. בסוף הוא אומר, כיוון שזה לא שווה לשיטה, הוא אומר מה ההבדל אם יצא חלק מה... אם יצא מהשורה, יצאו חלק החוצה משם השם, למה אתה אומר לי שזה לא חסר? הוא אומר, לא, זה לא חסר, כי זה רק אם אתה משווה את זה לשורות הקודמות, אתה רואה שיצאת פה מהשורה. אבל פה זה בשורה עצמה. ככה הוא כזה בסוף. כיוון שלא שווה לשיטה של מעלה ושל מטה, וכמנדלטה. ואז הרמב"ם רוצה לחשוף את זה, לא היה לו לשתוק. אבל פה זה חסר לפנינו. והדברים ברורים. לפי ענו דעתי. טוב, מה נעשה? הם אומרים שהדברים ברורים, ואנחנו, אין לנו מה להגיד. בכל אופן, רק מה שאנחנו יכולים להגיד שהרשב"ץ אומר, כל התירוצים האלה לא מקבל אותם, זה כן אפשר להגיד.
יש ברמב"ם שהוא כותב נגיד ב-21, קצת
יפה, ושיהיה מספר עגול.
כאילו אולי
הרמב"ם נדחק
להגיד
ב-21.
מה
חתם סופר
אולי,
שזה בשביל שזה ייכנס בכלל ל-20. שיהיה את שם אותו ריו, אני אראה עם מספר של הפסוק, ועצר כתבו לך. שלח את זה עם הכל.
יש כאלה אומרים שאפשר לצלף שני כוללים. זה גם יש, אם יש עוד משהו אפשר עוד להכניס. טוב. תשמעו. מישהו שאל את החזוני שאלה. מביאים ככה. ספר בר סדם עמוד ד' חזוני איש נשאל על ידי רב אמריקאי על השמטת הרמב"ם את הדין של תקיעת שופר ביום ולא בלילה. פלא עצום, תקיעת שופר ביום ולא בלילה. ברמב"ם לא מובא הלכה הזאת. האמת היא שכל אחד יכול לשאול את השאלה הזאת, אבל למה? כי אם שלנו אין משפט ואפשר לראות בתפי הציונים. אבל זה משנה מפורשת במסכת מגילה, דווקא אמרו זה. כל היום גושה לקריאת המגילה ולקריאת הלל ולתקיעת שופר ולנזיר הללה ולתפילת המוזבין ולמוזבין ולבידוי הפרים ולבידוי מעזר ולבידוי יום הכיפורים הסמיכה, לשחידה, לתאום המשקה, משנה שלמה. זה הכלל. דבר שמסודר ביום כושר כל היום. מי שמסתכל את העין משפט רואה את הציונים, רמב"ם טור שולחן ערוך על התקיעת שופר, מה מצוין? ג' טור שולחן ערוך אור החיים. כל מי שבר... למה לא ציין? כן, רמב"ם, ברמב"ם זה לא מובן. בכל אופן, כן. הרבה ענדו על השאלה הזאת בפליאה. שאלה, ההלכה הזאת לא מובן. כל הדברים הרמב"ם מביא את ההלכה הזאת הרמב"ם לא מביא. שואל הרב האמריקאית, אני לא יודע למה, לא יודע מה זה, מה יש שם, אם זה הרב האמריקאי או לא, אבל זה אני קורא לזה מה שכתוב. הוא שאל את השאלת החזון איש. אז החזון איש עיין בעיניים הרהר כמה רגעים, אמר מה שאמר. השואל הבין, כאילו מרן אמר שצריך להגיד שהרמב"ם נשמט לו הדין הזה. החזון איש כמו רשב"ץ. נשמט. חסר, אתה צודק. השואל ידוע, איך יכול להיות? נבוא, תשובה, הוא לא ציפה לכזה תירוץ. תשובה גדולה. אמר, תשמעו מה שחזון השנה. אנחנו לא יכולים בכלל להבין כיצד בכוח האנושי של אדם אחד ניתן לחבר חיבור כזה שמקיף את כל הדבר כולם. אם אתה מסוגל להבין איך אפשר, איך לחבר, ספר כמו הרמב"ם, זה כוח אנושי? זה לא כוח אנושי. ואלא הייתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת, למעלה מדרך הטבע. לחבר כזה חיבור הרמב"ם זה משהו, כוח מיוחד משמיים. כאן לא זיעו לו מן השמיים. זה המילים שכתבו. גם פה צריכים לרדת לסוף הדברים, אבל כאילו שפה, לא יודע, איך אומרים, כמו שאם יש איזו סיבה, כמו שאצל משה רבנו, אם נגיד שזה מתוך כעס, זה מתוך סיבה, ש... אז גם פה לא יצא על זה לשמיע. אמרתי פה, נבדוק, באמת אם אפשר לתרץ את השאלה הזאת, אבל לפני כן תראו, יש בספר דרך איש, החזון איש עמד על הרבה דברים שהרמב"ם משמיט. ומביאים בדף מ"א, החזון איש כאילו אמר, הרבה השמטות היו להכרח הקיצור, לאסוף את עיקרי ההלכות, שלא להכביד יותר מדי, לפעמים הוא השמיט פרטים רחוקים, אין כוח אנושי להשתלם בתורה כולה, אין דרך הרמב"ם להרבות בציורים שלא נזכרו בחז"ל, הרמב"ם בא לקצר. לפעמים הרמב"ם כותב משנה, מה הפירוש? תשמוך את עין במפרשים. באמת, תשמעו, באמת נמצא ברמב"ם השמטות למאות. מאות דברים חסר ברמב"ם, שכתובים מפרש בגמרא. אז מה תגיד, זה לא הוכחה שהוא סובר, זה לא כאילו חטא. מפני הקיצור יש מתכמה דינים, אפשר, א', הוא אז אומר כמה כאלה. אפשר אולי להבין את הדין הזה מאיזה הלכה אחרת. וגם כי הרמב"ם היה מוסיף כמה פעמים. והניח כמה הלכות, אמרת שיברר מקבעים בספרו. אבל תשמעו, פה אומר משהו, פה אומר כן. אילו העריך הרמב"ם עוד כמה שנים, ודאי היו כמה הוספות רבות. הרמב"ם, לצערנו, נפטר. הרמב"ם נפטר בגיל כמה, 75 בערך, כן. אז זה כן, אילך היה צריך להוסיף.
כשהרמב"ם חתם את החיבור,
הוא
הוסיף
הלכות? לא. לא, לא הוסיף. אני חושב שפחות מגיל 50 הוא גמר את החיבור. כן. אבל כן, אבל צריכים להגיד, צריכים להוסיף עוד דבר, שהרמב"ם לא היה רק חכם בחוכמת התורה, הרמב"ם היה חכם בהרבה חוכמות. אז מובן, אז כאילו, הרמב"ם היה עסוק, אז אם אפילו לאדם גדול, שזה לא כוח אנושי, אז כאילו חמר בהיקף. אבל ככה זה, אבל זה ככה זה, הנה, כתוב, אילו העריך הרמב"ם עוד כמה שנים, ודאי כמה הוספות רבות. ככה אתם מביאים, ככה הוא אמר לי בעל פה. ככה. דרך אגב, גם בספר של אברהם, אצל עצמו, ניימרק, הוא אומר, שמו, על איזה דברים שברמם, איזה דברים תמו תמו, הוא כותב בדף קפה. לענו דעתי, יותר נוח לומר שהרמם משמיט את זה, כמו מאות השמטות אחרות, מלשבי אדרנה. תחזיק מחלוקת, אל תעשה לי דברים, תמציא דברים. הרמם זה נשמט וזהו, אל תעשה מזה עיני. נו. טוב, גם על זה יש כמה תירוצים באחרונים. לא באתי לראות את כולם. אמרתי, עיין רק בשני תירוצים שכתבו. עכשיו תגידו אתם מה דעתכם. ספר נרות אהרון, אחד מגדולי ירושלים. רב אברהם הלוי פראג. זה לי כמה שאני מצטער על זה. על מה זה ישמית רבנו הלכה קבועה? זה תקיעת שופר ביום ולא בלילה. הוא משהו יושב בצער על הנושא הזה. לא יצא יותר ליישב את זה. ועוד דבר, עוד הלכה, שמע מקצת קועה לפני עלות השחר, לא יצא.
כן, הקצת לא בזמן חיוב.
זה גמרא מפורש בראש השנה דווקא חטא. גם זה לא מובא ברמב"ם.
תשמעו, יש מישהו, יש תירוצים, אולי זה רק לראות עד כמה נדחקו לשת הרמב"ם. יש כאלה אמרו, כתוב הרי ברמב"ם, שמסוות היום בשפר. כתוב שהשופר מעריך והחטוטות מקצרות שמסוות היום בשופר. אז הנה פה כתוב שזה היום ולא או שיש כאלה לא מצאו תירוץ, איפה זה? כן, אני אומר את זה בבדיחות, אבל עד כך נדחקו, איפה הרמב"ם? איפה זה נעלם ברמב"ם? והוא בעצמו אומר, טוב, אולי נגיד הרמב"ם כתוב מתי הרמב"ם כותב המנוח הפשוט, מתי תוקעים? אחרי שקוראים בתורה תוקעים בשופר. נו, אז זה מובן שביום ולא בלילה. זה לא תירוצים. הוא אומר, זה לא כדאי, זה לא תירוצים. אבל מעניין שאפילו מצאו לכתוב את זה, כאילו לצאת איזה בסיס, איזה אחידה, איפה זה ברמב"ם? הוא יצא חזקי זה נמד. אין לי פתחון פה כלל להימנות החסרון הזה.
תשמעו, עשה פלפול, מצא תירוץ, אתם יודעים מה בסוף המסקנה שלו? שלפי הרמב"ם, אפשר לתקוע בלילה. פלא עצום, ככה יצא לו הלכה. נגד משנה מפורשת, נגד כל הפוסקים, אבל עשה פלפול. אבל מה הפלפול? תשמעו, זה הפלפול ממש, הפלפול נחמד, הוא עשה חשבון, זה לא ניכנס לזה. הרי בעצם יש גמרא מפורשת, שמאיפה לומדים? כתוב, יום תרועי הלכה, יום ולא לילה. אז הוא עושה חשבון של כמה סוגיות, הם הסוגיות בראש השנה, שיש איזה אלימות, שלומדים את התקיעה, שברים תרועה, שלפי חשבון שיש סוגיות סותרות, ולפי חשבון של סוגיות אחרות, יוצא שהמילה ביום היא לא מיותרת, ואי אפשר לדרוש יום ולא לילה. אז אם כן, הדמון. אז כל הפלפול הזה הרמב"ם עשה, אין גמרא כזאת, ורק הוא עשה חשבון, פלפול כזה, אז יוצא שלפי הסוגיות האחרות יוצא שאין מקום ללימוד הזה, וכיוון שהרמב"ם פסק שתרת תרת תרת זה מן התורה, ואז יוצא ויש היקש גזרה שווה, אז הוא השמיט את הדין הזה. אז כמובן מי שיודע זה לא דרך של הרמב"ם. הרמב"ם אין לו ממציא דברים, הרמב"ם זה סוגיות מפורשות, הרמב"ם לא דברים שלא כתובים מפורש בגמרא ועוד לסתום. שמו, אבל הוא כותב, איכן נפקא מינה לדינא, מי שאין לו שופר רק בלילה, צריך לחשוש לדעת רבנו ויתקע בלי ברכה. שמעתם? סקנה לדינא. אבל לפחות הוא, בישרות, הוא כותב, מצאתי קצת תישו עד אשר יניח השם דעתנו במה שיותר נכון. שמעתם? אוקיי. אני כותב לך בינתיים את התירוץ הזה, עד שאני מצאת תירוץ יותר טוב. אבל בטח אתה מסקנה להלכה, כאילו הוא מבין מהרמב"ם שאין לך למה שבלילה כן עושים את זה.
יש עוד מישהו מהראשונים אומר כך?
נדמה לי שאין אף אחד. רואים שעל הרמב"ם אפשר להעמיס הרבה. על הרמב"ם מעמיסים הרבה. אבל שוב פעם, אז אולי נדגיש. הפלפולים יכולים להיות טובים, אבל כמו שאתם אומרים בשם אחד מהגדולים, אחד מהצדיקים, הוא אומר שהרמב״ם למה עשה את החיבור משנה תורה? כדי להקל את התורה העין בשס, כיוון שללמוד גמרא ולהגיע למסקנה ולהוציא הלכה זה קשה מאוד. והרמב״ם בגאונותו, בכישרונות הגדולים שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, אז הוא בא לסלול את הדרך להקל על עם ישראל שלא יצטרכו את כל כך העיון בתלמוד, וכדי לדעת איך לפסוק הלכה, אז הוא מקצר את הדרך כדי שיהיו פנויים לעיקר של, של עבודות השם. פירושו של הרמב״ם זה פירושו להתעסק בחוכמות, בפילוסופיה. אומר, זה, שזה, זה, זה הרמב״ם, זה כבר שהרמב״ם מבין שזה, כאילו שזה בעצם התכלית של האדם, להגיע לעבודות השם, וזה, להגיע ל, כאילו שאם הוא יצא, כל הזמן יצטרך להיות בתוך, בתוך, בשקרה, בטבע של השעת, לא יספיק לדברים שבעצם לתכלית. אומר אותו גדול, למרות שהרמב״ם זה, השיטה של הרמב״ם לא מקובלת על גדולי ישראל, אבל הכוונה שלו הייתה לשם שמיים. בגלל זה, בזכות הרמב״ם, דווקא התגבר העיון בשס, כי כולם באו, א', מאיפה המקור של הרמב״ם? מאיפה הרמב״ם לקח את זה? מה הסוגיה הזאת? ועשו, והפכו את כל השס, כיוון שכוונתו הלכתה לשם שמיים, אז דווקא יצא מזה, הרמב״ם רצה למעט את העיון בשס, ודווקא בגלל זה התרבה העיון בשס, ובנו בניינים, יש מאות ספרים, ספרים רק על הרמב״ם. הרמב״ם זכה שהוא דווקא בזכותו והמציאו דרכים ופלפולים וחידושים, דברים שאפילו לא עלה בדעתו ובעצמו כדי להסביר אותו. אבל כמו שאמרנו, אמרנו כמו שהחיבור של הרמב״ם זה ברוח הקודש, זה לא שאלה, אתם יודעים, מבריסק אומרים, הרמב״ם אין לו בעלות על הרמב״ם. זה בעצם מה שאנחנו רואים לך. הרמב״ם הוא לא בעל עם הרמב״ם. זה מי שמעצת לא מבין את זה. לא מבין את זה. מה פירושו? הרמב״ם מה זה לא בעל עם הרמב״ם? פירושו זה מה שאמרנו בזמנו. ואומר את זה רבי חיים מוולוז'ין. ולא רק על הרמב״ם, גם על שולחן ערוך. עוד כמה גדולים אומרים את זה. נלך לפי הסדר. רבי שלמה הכהן מבילנה, זקן הרבני של וילנה, הוא בתחילה מדבר, בתחילה על התוספות. הוא אומר שהתוספות אמרו איזה דבר, שאומר שהוא מסביר איזה דבר בתוספות על דרך הסוד. בעניין שם במסך הסוכה, עם ארבעת המינים, עם הסכך, זה אפשר לעשות, זה לא דקה מארבעת המינים. אז זה קשור, הוא מסביר את זה על פי דברי רבנו בחי, שכן איתם בזכתום אדם. אז האם שייך שכאילו שאתרוג שהוא מקבל תומה ואפשר כן לעשות את הסקה? אומר התוספות לא התכוונו לזה, אומר יכול להיות שהתוספות לא התכוונו, רוח הקודש נזרח על לשונם שלא יכתבו נגד הרמז ועשות שכדי רבנו אחר. כך שמעתי מפי רבי חיים מוולוז'ין, יש לומר פירוש בלשון הרמב״ם והשולחן ערוך אם הוא עולה על פי ההלכה, אפילו שבמדעים לא התכוונו, כי רוח הקודש נזרקה על לשונם. ומצאתי כעין זה בספר בית העולמים להמבית, זה מה שדיברנו בזמנו על מה שבתורה דברים כאן רואה אנשים פשוטים. חתם סופר, אם אולי הבית יוסף לא התכוון לזה, הו אלוהים אינו ליודע להמתיק בלשון כל מוסו שאותו הצדיק ניצל מאותה שגיאה. שמעתם? הבית יוסף הקדוש ברוך הוא היה לו סייעתא דשמיא שהוא לא יטעה, אפילו שהוא לא ידע. כך אורחות נותן התורה, שמעתם, תשמעו, זה אורחות נותן את הפירושו, מקבלים את הגדולים, מקבלים את התורה במתנה. עם כל עוסקי תורתו לשמה, להכחיד תחת לשון קולמוסם, והצלה משגיאותינו. ואם יתרצו בדוחם, בכל אופן זה לא יתקלה בתהדלה. שמעתם? האורים ותומים. הוא אומר, אין ספק, הכל בסתם מיד השם יזכה על אדם. קושיות רבות שיקשו אחרונים, כי הם כללו במתק וקוצר לשונם. אין ספק שהם לא תקימנו להכל. איך אפשר לרום מלך השמיים? מי יחזה חיבור על כל התורה? לא יכבדה מלך השמיים? רוח השם נוססה בקרבם, שלשונה מכוון לך בלי כוונת הכותב. אני רק התחלתי את השיעור, אני רואה שכל נגמר הזמן. טוב. כן? כן, אתה רוצה לגמרי שאתה תגיד את זה?
אני אשר אמר הסברה שהרמב״ם בכוונה מהשמיים גרמו לו שהשמיד כמה הלכות כביכול לשכח אותה כדי שהכוונה שלו האמיתית לא תתקיים, שלא יזנח את התלמוד. ובכוונה מהשמיים נתנו לו לשכוח כמה הלכות כדי ש...
בסדר, כן, אתה מוסיף נוף אחד. טוב, תראו, אני אשתיק פה, כן, יש פה, רציתי לו שפעות תירוץ של הרב שמעון דיסקין במסעת המלך, יש לו גם כן תירוץ על הרמב״ם הזה, אבל אני רואה שהזמן לא יספיק, אז בלי נדר נמשיך בשעור הבא. אני רוצה להגיד משהו שחשוב לנו בתור התימנים. תראו, בחריד דבר, במשנה תורה הוצאת הרב שבתאי פרנקל,
הם כותבים מקורם ודפתת מקורם בשורשם של ספרי הרמב״ם עוד בחיי הרמב״ם, וכנראה מידי הרמב״ם עצמו, והם מביאים בהמשך ספרי הרמב״ם, ספרי לימוד. אבל יש להעיר שבספרי תימן זה הנוסח הראשון של הרמב״ם. בקיצור, יש פה רשימה של 16 מקומות שהם כותבים שהספרי תימן הם הכי מדויקים, כי הרי שבו את זה, הרי מצאו מקומות של, של, שהרמב״ם כתב, יש הרבה הוכחות שזה הוכחות שאי אפשר להתווכח איתם, שהכתבי יד של הרמב״ם הכי מדויק זה אצל התימנים. אבל זה לא הנוסח האחרון של הרמב״ם, זה הנוסח הראשון, ומביאים 16 מקומות. חלק מהדברים דיברנו. הנה הדבר הרביעי פה, זה מה שדיברנו על עיסה שנראה שמותר באכילה, העניין של הוסיפו גרע לו פסל. 16 דברים. ולפני כן בהקדמה הם קודם, ספרי תימן בני סמכה יותר מכולם, מפורסמת הצטיינותם של בני תימן מכל שיטי ישראל בדייקנותם, בקפדתם, לא לשנות מה מקובל. וספרי רבנו היו עיקר לימודם של כל הדורות, ולא העיזו לשנות כלום מה שהם מונח לפניהם. והסופרים היו גם בני תורה, יותר מחבריהם שאר ארצות הגולה. כן, אומר בארצות אחרות, המעתיקים היו אנשים פשוטים, נתנו להעתיק. אבל אצל התימנים, הסופרים שכתבו ספרי תורה יותר מדי חכמים. אז לכן, לא עשו שיות של עמרצים. האם יכול לטעות ולדלג או משהו כזה, אבל לא שגיאות בהבנה. הכל טוב ויפה. זה, מי שכתב את זה, טוב. אבל אני חושב, מי שכתב את האחרית דבר, הוא, אני חושב שהוא קצת עשה פה, הכניס פה קצת עקיצה. שימו לב. כן, בהגדה של פתח כתוב, אנחנו מתחיל בגנות ומסיים בשבוע. הם כתבו את זה, התחילו קצת, אולי, אני לא יודע אם הוא התכוון, אבל יש בזה קצת הרגשה. הוא אומר, ומה שהתימנים העתיקו מכתביה של הרמב״ם ועצמו, הרמב״ם כתבו מהרמב״ם עצמו, והוא מביא איגרת של הרמב״ם לחכמי לוניל. וכל תימן ועורי המסור הערבייה כולם מעד הישגים בתלמוד, אבל אינו מכירים אלא דרש וקיבל שכר. לפי שבקסובתם, כמו נתנת לבוא האנשים מהם אנשים בעלי מומן, יבוא לכם אלוהינו שולחו שלוחים וגולנו שלוש נוסחות מן החיבור, ונתנו נוסחה בכל תיבור וגול, הוא שאיר מעיניים וגם מעזיים על הדו. העקיצה הזאת של מעט עוסקים בתלמוד, אמרתי לכם, זה קצת נראה לי שקשה לו לשבח כל כך את התימנים, רק לפני שהוא יקדים קצת איזה משהו, קצת איזה ערה. אז על זה אני רוצה לעמוד, על הנושא הזה. באמת, מה, בזמן הרמב״ם, מי היו חכמים בתימן? היו יותר מדי חכמים גדולים או לא? צריכים לדעת, כן, בסדר. שאלה, כן, כן, אבל שאלה, איך הרמב"ם מחשיב אותם? ידוע, הרמב"ם כותב בהקדמת איגרת תימן, משבח מאוד את יהודי תימן, שכל היום הולכים בתורת משה, הולכים בדרך הורה רב אשי, ומשבח אותם הרבה דברים. אבל יש דבר שלא יודעים את זה. הרמב"ם, באחת האיגרות שלו, שזה מתפס בהוצאת שי, הוא כותב ככה, הבאתי את זה במילי דאבות, אחרי לומדים פרקי אבות, דף קופה. משבח את רבני תימן, תשמעו מה כותב, חכמים וגיבורים בתורה ומעשים טובים. גיבורים בתורה, הרמב"ם כותב ככה על חכמי תימן בזמנו. מעריץ, איש משנת מעריץ, במאמר משנת מעריץ, זה אני כתבתי, אבל הבאתי את המגילת מעריץ. כן, הרמב"ם כותב על, כאילו, את כל התולדות מאז שכל הגלות, זה מובא פה בפרק השני, דף ד'. הוא כותב את ההשתלשלות התורה שבעל פה בתימן. אז הוא כותב, עד שרבנו הקדוש, הרי בזמן שהיה משנות בארץ ישראל, אז היו בתימן. אז הוא אומר, הקים השם את רבנו הקדוש ואת המשנה, והשלח אותה לכל בני הגולה. אחר זה, כשחוברה את ג'מרו, התפשטה, וגם גלו צנעה כמוהם. היו מעתיקים אותה ללמד בני הקושת בתירוצים, שמו, והיו מפרשים בה פירושים עצומים. שמעתם? זאת אומרת, היו תמידי חכמים למדנים גדולים. הוא אומר שהיה בה. כל אחד מהחכמים שמרביצים תורה עושה לעצמו קיצור פסקי דינים ועשו קונטרסים, תקיים יעודו את בלך ואף גם זאת. לא מעשים, יעמיד להם של בית ריבי ובית ריבו. כן, אולי אפשר להבין, אולי אפשר לחשוב המערב מתכוון שהיו מפרשים פירושים עצומים, אבל לא היה בספרים, אולי היה בעל פה. אבל כן, בהמשך, לא הבאתי את ההמשך, אבל מי שיראה את ההמשך במגילת מעריץ יראה, יבין, לא, שזה היה בכתב. זאת אומרת, כאילו אנחנו היום רואים הראשונים, חידושים הראשונים, חידושי הרשב"א, חידושי הרטב"א, איפה החידושים של חכמי תימן בימי קדם? זאת אומרת, תבינו מה קרה. מה שיש לנו היום זה ספר אחד ויחיד, אבל לא מהדורות ההם שלפני 900 שנה, בזמן הרמב״ם, לפני 350 שנה. זה רבי יוחנן המזרחי, שיש לו ספר על הש"ס. בזמננו מצאו 32 מסכתות. אבל לצערנו, אנחנו אומרים, הציבור שלנו קצת לא, כן, זה מוזנח. כן, מובן. אם היו מוצאים את זה לאור, היו מוצאים שם הרבה הרבה חידושים. אבל ספר המזרחי על הש"ס, הדפיסו על מסכת ברכות ופסחים ועל מסכת סוחרים. אבל כמה שיש שם הרבה חידושים, מוצאים לאור, לא עמדו על החידושים, ועשו את זה יותר, זה כאילו ספר שלא, לא, בני תורה לא יכולים להשתמש, ולא מבינים בעצם מה כתוב בו. אם היו רואים, רואים שזה כמו שיש רבינו חננאל, דוגמה, שצריכים לעבוד ולרצות, כי הוא מבליע דברים בסגנון הזה. מעריץ כותב במגילת תימן, כשהיה ג'ולון מוזע, אז הוא כותב שיצאו מסנע ללכת אל מוזע. מה זה מוזע? זה מדבר, מקום רע ומר, שלא יש כאילו זה. היה גוי אחד, הפקידו אצלו כמה ספרי תורה, כמה ספרי תלמוד, מקרא, מפרשים, כמה גונטריסים אשר חיברו הראשונים כתיבת ידיהם. עכשיו פה מדברים מפורש על הספרים שחיברו הראשונים. לא יכלו לסתם מפני תורה הדרך, יגורשו מהם משם הם ובניהם וטפם. וספרים אלה היו מלאים כמעט חדר אחד גדול. סבורים היו שיפייסו למלך, יחזרו לקחת את ספריהם. ויהי בצאתם, ויקום האיש ההוא, ויצאת אש בהם, וישרפם כולם. כמו בעוונותינו הרבים. אז יוצא שכל הספרי הקדמונים, עכשיו שלא פלא שלא זכינו לספרים האלה, מאותה עת נדלדלה יד ישראל בכל עניין. הן ממעו ספרים, הן שנשרפו ספרי חידושיהם ופירושיהם. עכשיו לא פלא, אם הרמב"ם כותב עליהם שהיו גיבורים בתורה, כן, לא נשאר רק מעט. מן המעט, ספרי תורה, גמרות, שאר ספרים שלחו לצורך עיונם. ומדי עברם בגלות, מתו כמה אנשים, ומה שידוע מה המשך זה, אנחנו עוד מעט פרשת בחוקותיי. הוא כותב, באותה שבת הגיעו לכפר מוזע, זה היה פרשת בחוקותיי, והיה כמה גדול שבאים לכל בתוכי, הגיע לפסוק, והביא אותם בארצות ויביאם, או זיכון על עברו מעורל, רוח השם נוססה בו. הוא אומר, הנה הגזרה הזאת רמוזה פה. סופי תיבות, או יביאם, או זיכרון, סופי תיבות, מה מזה? זה ידוע מפורסם. זה בעוונותינו, זה הזמן של ספירת העומר. זה ימים של דין. כל הרבה גזרות קשות היו, גירוש ספרד היה בתקופה הזאת. גזרות תחתת, מסעי הצלב. דיברנו על זה בעבר. לכן, בכל עם ישראל התקבלו הרבה דברים של חומרות, של מנע ודברים של שמחה, והוסיפו והוסיפו כל התורה, כי ראו בעבודת הרבים שזה ימים של דין.
הרב, זה תמיד יוצא לרבותיי אחרי לאג' בדרך
כלל, כי אף על כולכן מילד
שאנחנו
אנחנו היום האחרון נתקל הידענו אלו הידינו.
כן,
זה ימי דין, זאת אומרת, אנחנו
מחשיבים את זה.
הרבה נוהגים את מנהגי העבירות עד ערב שבועות. לא מסתפרים עד ערב שבועות. הרבה לא עשו חתונות עד שבועות בתימן. כן, היום קצת מקלים, אבל כן, מובן. כן, הרבה שלא קונים דברים חדשים, או לא שירים, או לא מסתפרים, זה עד ערב שבועות. ואחד מזה, הרי יש מחלוקת מאיפה למנות את הלג, מפסח עד לג' או מראש חודש עד לג'. כן, כן, מה שרציתי להגיד, על הנושא הזה צריכים לדעת ככה. תשמעו, מה שהם מביאים שם במהדורה של אחרי דבר, מה שהבאתי קודם, צריכים לדעת ככה. לימוד הגמרא, שבעיקר מה שרואים שהשתנה המצב כבר בדור של הרמב״ם, שבכל ארצות המזרח פחות למדו ועיינו גמרא מאשר בארצות אשכנז ולוניל, מה שהוא כותב על הרמב"ם מלא. כן, זה לא קשור דווקא לתימן, הפוך, עוד מעט תראו שעולה בתימן עוד יותר טוב. אבל התורה הייתה בעצם בבבל, בפרס, החידה כותב את זה בשם הגדולים, שרואים כביכול שיש נדידה של התורה, ואז נהיה מרכז התורה בארצות אחרות, והרמב"ם כותב ככה, הרמב"ם כותב, יש איגרת הלוניל, תשמעו, זה מה שהם הביאו רק חלק ממנה, אבל תשמעו את הכל. אלופי ומיודעי, הרי אני מודיע לך, לא נשארו בזמון הזה הגושה אנושים להורים דגל משה ולדקדק בדברי רב אשה. תשמעו, הוא אומר, הוא כותב לחכמי לוניל, הרמב"ם, כותב להם איגרת, שאין מי להרים את דגל תורת משה ולדקדק בדברי רב אשה. הרמב"ם מתכוון על אנשים שכאילו, מה זה לדקדק? כאילו, ללמוד גמרא בעיון, בדקדוק. אין היום, רק אתם וכל הערים אשר סביבותיכם. מה זה לוניל? לוניל זה דרום צרפת, מה ששם היה הרבד, הרבנו מנוח, המאירי. בצפון צרפת זה רשי ובעלי התוספות, באשכנז זה הרבן ועוד ארץ הזהרות. תשמעו, אני ידעתי שאתם קוראים מדרשות תמיד, כאילו בתי מדרש, אתם בעלי בינה וחוכמה, אבל בכל המקומות האלה עבדה תורה מבינם. רמו מה שבארצות המזרח יש ירידה גדולה. הרמה מעטמו היה במצרים. רוב, תשמעו, הרמב"ם מדבר בלשון מליצי, רוב המדינות הגדולות מתות, מעותם גוססות. כמו שלושה, ארבעה מקומות חולים. מתים, גוססים, חולים. תשמעו. בכל ארץ ישראל ובכל סוריה, מדינה אחת, והיא חלב. ומה זה חלב?
חלב.
חלב, ארם צובה. חלב הרם צובה, ככה מקובל, בדרך כלל ככה אומרים, אבל הרמב"ם בעצמו לא אוהס ככה. הרמב"ם כותב, הרמב"ם מביא את זה גם בלכות תרומות, הרמב"ם כותב, הרם צובה ואחלב. הרם צובה ואחלב, זה כנראה אולי זה מקום עליה זה, אבל הרמב"ם סובר שהרם צובה זה מה ש... הרם צובה זה מה שנקרא נציבין. לא, כן, זה שני ערים אחרות, לא ניכנס לזה, אבל זה במפרשים מדברים על זה. כן, שמו מה אומר עליהם? אומר בעיר חלב, בסוריה, יש שם מקצת חכמים ועוסקים בתורה, אבל לא ממיתים את עצמם באוכלה. בכל הגולה, בבל ושנער, שניים שלושה גרגרים. בכל תימן, עכשיו תשמעו, מה כתוב על תימן, אני אקרא לכם, בכל תימן וערי המצר הערביות, כולם כמעט עוסקים בתלמוד. שמעתם? אני אדלק קטע כשמו כדי שלא אחר כאן עמוד על זה במיוחד. ולפי שהם בקצוות התנדבו האנשים בעלי ממון ושלחו שבחים קנו שלוש נסחות מהחיבור נצחו נוסע בכל גבול וגבול הוא שאיר את עיניים ותיקם עשה מהדודו. אבל היהודים שבהודו, אומר זה עד הודו, היהודים שבהודו לא יודעים את התורה שבכתב, תורה שבכתב אפילו לא יודעים. מה יש להם היהדות? אין לו המנהדות אלא שהם שובטים ונמולים לשמינה, נשאר להם שבתם שומרים וברית מילה, זה מה שמעדים בכל היהדות, זה מה שנשאר בעוד. בערי העלגים, השם בדת ישמעאל, לא יודע איזה ארצותו מתכוון, קוראים בתורה שהם בכתב, אז הם כפי שודה. הם לא יודעים כלום, תורה שהם בעפה, את התורה שהם בכתב במדעים, כפי שודה, הם כמו גרעים, הם מבינים מה הפשט של הפסוק, הם עושים לפי כפי שודה. ערי המערב, זה הכוונה מרוקו, אלג'יר, לוב, טוניס, כל זה, בעוונותינו כבר נודע את השם נגזר עליהם. קיצור שם היה שמד, רחמנא ליצלן, זה בדור של הרמב״ם, אז בקיצור זה כמובן, זה היה ירידה גדולה. לא נשארה לנו עזרה, אלא אתם אחינו אנשי גבולתנו. שמעתם, עכשיו תראו. עכשיו אני חוזר. בכל תימן וערי המצרים הערביות פה, הם עתיקו מעט עוסקים בתלמוד. עכשיו אני בדקתי שיש פה כמה נוסחות. בספר תולדות ישראל לעבד דף נ"ה כתוב כולם כמעט עוסקים בתלמוד. אז הפוך, הוא כותב פה, כותב ישבח, לא שהם מעזבים. יש כאלה בכלל שלא כותב את המילה הזו בכלל. אז מה כתוב? אם לא גורסים את המילה מעט, לא כמעט, בכל ערי תימן וערי המצר הערביות כולם עוסקים בתלמוד. אבל מה הרמב"ם אומר? אלו, מה בכל זאת שלא ביקורת? אינם מכירים אלא את הדרש בגבל שכר. מה הוא מתכוון? פשוט מאוד, כתוב על בן סורר ומורה, כתוב, לא היה בו לנברא, אלא דרש בגבל זוכר. כאילו, אז משמענו, או איזה גמרא ידועה בסנדפעין א',
וגם שם יש גם בדף נ"א, זה גמרא דנה על הדבר, יש קטע למשיחה, מה זה, על מה, זה לא נפקא מינה לדינה, זה רק ללמוד המשיח. דרש מקבל שכר. הרמב"ם לפי העיון שלו, אז הוא כאילו, כדי להוציא הלכה מהגמרא, אז זה צריך עיון גדול, צריך דקדוק גדול. אז הוא אומר, הם לא ברי הכי, כדי להוציא הלכה מתוך הגמרא, בעיון. זה כל מה שהוא אומר. אז הדרוש מקבל שכר זה כאילו פירושו שהם לא יכולים להוציא מסקנות לדינה. אבל כן. אבל בכל אופן, באופן כללי, הוא לא כתב על זה שהם לפי הרבה גרסאות, הוא אומר שכולם עוסקים בתלמוד. אז יוצא הפוך, הוא משבח אותם יותר מהשאר על הצד הערב. אז כבר אני רואה שכבר עברתי את הזמן, אז רציתי עוד להוסיף כמה דברים, לחדד את הדברים, אבל אולי אם תשאלו, אז, אבל רק בקצרה, ואולי נדבר בשיעור אחר.
הרב, לפי ההתנהלות של המשפט, הוא מתחיל כאילו
שהוא מונה את ערי ספרד,
שהם לא היו
עוסקים,
כאילו הוא בא
פתאום מגיע
לתימן
בכל ערי התימן,
כאילו, מה שכאילו הוא ממשיך עם המהלך הזה, ולפי...
ברור שיש לו ביקורת. ברור שהוא מבקר אותם. ברור שהוא משבח את חכמי לוניל, כי הם היו, ודאי שם, יש חידוש מי רבנות המלונית. אז הוא אומר, אתם, כאילו, יותר גדולים. נכון, לא ברור. כן, כן. אבל זה לא, כן, כן. במילים אחרות, נכון שבפרט אחרי הרמם שמו את העיקר העיון ברמם. אבל נדבר, בדור של הרמם, היו, כשכן עסקו בתלמוד. עסקו, רק... אבל אתם לא ברמה, אתם לא ברמה ש... אתם לא ברמה גבוהה. יחסית לרמה, נו, מי מגיע לדרגו שלה? זה הכל. אני אומר, כאילו, אבל כאילו, היו צריכים להביא את הנוסחה אחרת. אמרתי לכם, יש גרסה, כולם עוסקים בתלמוד, או כולם כמעט עוסקים בתלמוד. אבל לא כמו שהם מביאים את זה בצורה שזה הורידו את זה לדרגה הכי נמוכה. זה העיקר שהתכנתי.
מה?
לא מגיעים להלכה למעשה, כזה כאילו בעיה, כן, ודאי שהרי בגמרא, קשה להגיע למסקנה, יש סוגיות אחרות, ואיך להוציא את זה וזה, ברור שזה צריך להעמיק הרבה. זה כבר, זה כנראה משמיים. האמת היא, רציתי להסביר את זה יותר, אבל לא יודעת השם, לא.
פשוט הרג, אחרי שיעור, אחרי מות, מי שמנוי יכול לבוא לקחת, מי שמקבל בדואר, יקבל בדואר.